בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. מה שלומכם? אני די מתלבטת, כי אתם שומעים את איכות הקול שלי. אני יותר צרודה מתמיד. זה פשוט גם בגלל שאני מדברת הרבה, וגם בגלל שאני בשפעת מזגנים. אבל יש לי הרבה מאוד חומר, ואני מקווה שאיכשהו נוכל לעבור את השעה בשלום. מה לגיסות? מים קרים, מזגנים, ועוד מים קרים, ועוד שתייה קרה וקרה וקרה, ומה שיותר קרה. מה שקורה, שבני ביתי צריכים קר קרח, אז זה מה שיש. אז אני לא יכולה, כאילו אני יכולה כן לקחת מים מהברז, רגע, יש לי כאן איזה SMS, אז אני מחכה שנייה אחת ברשותכם. ואני רק מסדרת את זה, כי אם לא, אז יהיה לנו צינטוקים, לא נוכל לדבר בכלל, גם צרידות וגם צינטוקים. זהו. אז אני אומרת, אני באה לשתות משהו, אז כן, אז אני תמיד יכולה לקחת כוס מים מהברז וכל טוב, אבל אתם יודעים, כוס מים מהברז ביום חם רותח, זה לא ממש טוב. מה אני אגיד לכם, נחמה אחת יש לי, שרובו של חודש יולי עבר כבר, אוגוסט עדיין לפנינו, וגם ספטמבר שהוא לא פחות חם, וגם לך וזה, אבל בספטמבר, הנה אתם רואים, לא עזר לי, לא עזר לי, אבל נעשה משהו. בקיצור, זה הסיפור. אני מקווה שוב מאוד מאוד שלא אשמע לכם מדי מקרקרת ומדי בכל מעצבן כזה, ואם כן, אז אם לכם הסליחה. שאלתי את רפאל לוי באולפן, איך הקול שלי נשמע לך? הוא אומר, נשמע לי מעולה, לא שומע כלום. טוב, אולי הוא גבר, בגלל זה הוא לא שומע, לא יודעת. ואני כמובן יהודית פוגל, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי זוגי משפחתי. הנה המספרים, 0528-7064-7660-0-22-0-12-0-12-net.il. שלום רב לך יהודית. אני מאזינה הקבועה שלך מזה הרבה זמן, ואני בטוחה שסיפור כזה הזוי לא שמעת אף פעם. ואתחיל פשוט מהתחלה. אני נשואה 17 שנה, עם עליות ומורדות לאין ספור, לנו מספר ילדים, ואך ורק בגלל ששנינו מאזינים קבועים לתוכניותייך, אנחנו עדיין לא גרושים. הצלחת לשכנע אותנו שאם יש לנו ילדים, האופציה של גירושים אינה קיימת, למרות שיש הרבה הרבה תסכולים מכל הכיוונים והסוגים. אפילו ניסינו ייעוץ זוגי בקטנה, אבל זה לא ממש עבד, שתי פגישות, אני יודעת שהאופציות של ייעוץ זוגי טרם מוצאו, אבל כרגע זה לא על הפרק, גם בגלל שזה עולה הרבה כסף. ובכן, הסיפור הוא כזה. לפני כ-4 חודשים, ערב אחד יצאנו לספורט, אני ובעלי. יצאנו במצב רוח די קסחיסטי, וקיווינו שהצעדה תוכל לעזור לנו לדבר ולסדר את העניינים לקצת יותר טוב. בהשפעת השיחות שלך, אנחנו יודעים שאם יש ילדים, האופציה של גירושים לא קיימת, ותמיד צריך לשאוף שיהיה קצת יותר טוב, כי אין צפי שהכל יהיה פתאום מצוין אך ורק כי האופציה של גירושים אינה קיימת. התחלנו לדבר, צעדנו, אנחנו גרים באזור עירוני, ולכן המסלול שלנו גם עובר על שפת כביש סואן, אבל בשעת ערב די מאוחרת כבר יש פחות אוטובוסים או רכבים, ומהון לאון התפתח ויכוח מר, כמו שאנחנו כבר רגילים ויודעים, ואני מרוב תסכול פשוט קפצתי על אוטובוס שעצר בדיוק בתחנה. ללא שיהיה בידי כסף, כי יצאנו רק בלבוש ספורטיבי לצעדה ולא לקחתי איתי שום דבר. זינקתי על האוטובוס בשביל לברוח ממנו, כל כך הוא תסכל אותי. שלא לומר, הרגיז אותי. הנהג היה בחור עם כיפה, הוא כמובן ביקש תשלום. אמרתי לו את האמת, שהגעתי לפה עם בעלי במסגרת צעדה לספורט, והוא עצבן אותי עד כדי כך שפשוט רציתי לברוח ממנו, ולכן קפצתי על האוטובוס ואין בידי לשלם לו. אם יוצא, אוכל מחר להעביר את הרב קו שלי בכל רכב שיהיה עליו, כאילו לשלם לדן עבור הנסיעה. וזה לא משנה איפה, כי דן צריך לקבל ממני את הכסף, משהו כזה. הוא הבין אותי, הקשיב לי, ומן הון להון התפתחה בינינו שיחה. הוא היה בדרך לתחנה הסופית שלו, אמר שסיים את המשמרת, כמו שכתבתי, זה כבר הייתה שעת לילה די מאוחרת, וישבנו באוטובוס ודיברנו במשך שעות. בעלי כן התקשר מדי פעם, אמרתי לו שאני צריכה לחשוב, אני לא חוזרת הביתה בינתיים, ואולי כן אחזור במשך הזמן, כלומר במשך הערב. ככה דיברנו ודיברנו ודיברנו, הוא אדם דתי, עם מודעות דתית ומוסרית גבוהה ביותר, נשוי עם ילדים, קצת יותר מבוגר ממני, ומאז עברו 4 חודשים, אנחנו מדברים כל הזמן. לא התראינו מאז, לא ראיתי אותו, מאז אותה נסיעה, כן שכחתי לומר שבסביבות 3 בלילה הוא החזיר אותי הביתה עם האוטובוס. ומאז אנחנו מדברים ומתכתבים ללא הרף. לפעמים 2-3 ביום, לפעמים 2-3 בשבוע, לפי המועקות והצורך. גם הוא סובל מתסכולים רבים, אבל מאוזן יותר ממני. וסידר נכון את הציפיות ואת המציאות. אני ניזנת ונתרמת הרבה מאוד, ניזנת, לא, אולי לא יכול, לא נכון להגיד, אני ניזונה, אבל כתוב, אני ניזנת ונתרמת הרבה מאוד מהשיחות האלה. בעלי כמובן יודע להם, כי הן נמשכות לפעמים עד השעות הקטנות, אבל זה לא אכפת לי, וגם בבוקר אני מצליחה לקום אל ילדיי, להכין אותם לבית הספר וכו, בלי שום בעיה, פשוט בגלל ההטענה הרוחנית וה... פסיכולוגית שאני מקבלת ממנו. אני כל הזמן אומרת לו שהוא היה צריך להיות פסיכולוג. והוא אמר שכנהג אוטובוס, במידה רבה, הוא עושה את זה גם. ובפרט שהוא אוהב את המרחבים, לשבת על יד ההגה ולהתנייד ממקום למקום. אני חוזרת ואומרת, הסיטואציה אני יודעת הזויה לחלוטין. אני לא חושבת לפרק את החבילה בביתי בשום פנים ואופן, וגם הוא לא חושב ככה, אפילו לא לרגע. והראיה היא שמאז שנפגשנו באוטובוס באותו לילה, כאשר זינקתי לו לאוטובוס ללא כסף לשלם אפילו, מאז אנחנו רק מדברים ואין לנו שום צורך כאילו להתראות או להיפגש. די לנו בשיחות התורמות לנו ללא סוף הערב. בעלי ניסה כמובן להתנגד ולהתנגד חזק, ועד עכשיו הוא מתנגד, אבל כאילו התייאש והרים ידיים, וברור שיש תוצאות, כמו שאת תמיד אומרת. אנחנו מרגישים בסדר, אבל מרוחקים. יש בינינו אינטימיות, אבל כאילו משהו כבד תלוי באוויר. יהודית, מה את חושבת על הסיטואציה הזאת? החלטנו, אני ובעלי, לפנות אלייך, מכיוון שיש לך הרבה מאוד ניסיון וידע, וגם את אישה פתוחה ולא ראש בקיר, אני חוזרת ואומרת, איננו חושבים על פירוק הקשר, על פירוק הבית, אבל הקשר הזה מאוד חשוב לנו, ולא נוכל כרגע לחיות בלעדיו. זה כאילו קביים לזמן מה, אי אפשר לדעת לכמה זמן, וכמו שעכשיו אי אפשר ללכת בלי קביים, אנחנו יודעים שלא נרצה את הקביים לכל החיים. אבל האם זה בשליטתנו? מה את אומרת, והאם שמעת סיטואציה מוזרה שכזאת? מאוד מאוד מחכה לתשובה. שלושה אנשים פשוט עומדים ומחכים שתעני. גם אני, גם בעלי, וגם אותו נהג נחמד. תודה לך וכל טוב, תזכי למצוות, ושיהיה לך רק אושר ואושר כל החיים. אמן. וזה באמת סיפור מעניין ומוזר. נון בית, האם שמעת פעם כזה סיפור? לא נזכרת כרגע ששמעתי. אבל יכול להיות שכן, כי כבר אני תמיד אומרת, נראה לי ששמעתי הכל ויותר מהכל. וכן, קראי לי נועה. ואומרת, נועה, כך וכך היה, יצאנו לצעדה, רבנו, אנחנו לא במיטבינו, אבל לא נפרק את החבילה רק בגלל שהצלחת לשכנע אותנו. והנה, התעצבנתי ממנו ואיבדתי השתנות, קפצתי לתוך איזה אוטובוס שבדיוק עבר בתחנה, ושם ישב נהג חובש כיפה, והתפתחה שיחה, והתפתחה ידידות שנמשכת כארבעה חודשים. לא נפגשנו מאז, לא חושבים להיפגש, גם הוא בעל משפחה, ולא רוצה לפרק את החבילה, אם כי גם לא יש מספיק התמודדויות, האם להפסיק את הקשר הזה, האם לא. תראי, האם להפסיק אם לא. ברור שהקשר הזה לא תורם למערכת. לא שלך, לא של אותו נהג, ולא של הבתים שלכם, המשפחות שלכם, כן? בעלך, אשתו, את לא כותבת שום דבר. אם גם את, אשתו יודעת מזה, את אומרת שבעלך יודע, כי אתם עושים שיחות נפש אל תוך הלילה, עד השעות הקטנות, ואני מדמיינת אותך כאילו על הספה, או בחדר שינה, בעלך ישן שנת ישרים, או לא, ואת שקועה בשיחה עמוקה עם אותו ידיד אפלטוני, שאז הכניס אותך לאוטובוס ללא תשלום, ואחר כך אפילו החזיר אותך הביתה. תראי, הדימוי שאת נתת בקשר לקביים הוא דימוי מצוין. ואני תוהה אם את חשבת על הדימוי הזה, או הוא חשב עליו, או שניכם חשבתם עליו, או בספונטניות הבאת את הדימוי הזה. כן, לפעמים אדם שובר את הרגל, או נפצע בצורה כלשהי, או עבר איזה ניתוח, חס וחלילה ברגל, והוא זקוק לקבאי, והוא איכשהו מתרגל לקבאי, ומשתמש בהם עד שהוא כבר לא צריך אותם. והרעיון הוא כל הזמן, זה זמני, אני כבר לא צריך את הקבאי. כן, עד שאני אגיע לזמן, אני לא חושבת להישאר איתם קבוע, וזה זמני. אבל כאן את כותבת שאת נהנית, זה הפך לך למשהו שבצורך גדול מאוד. את אומרת, אני לא רואה כבר את החיים שלי בלי הסחרות נפש האלה, בלי התרומה הזו, בלי האפשרות הפנטסטית הזו לדבר עם מישהו שמבין אותי, שיש לו תשובות, שיש לו יכולת להרגיע אותי, שיש לו יכולת לתת לי דברים שבעלי לא יכול לתת לי. וכאן אני כן רואה סכנה. כי מה לעשות? אנחנו את כאילו אומרת, תראי, אני נשואה רק בגלל שאת שכנעת אותנו שאם יש ילדים אסור להתגרש. אז מה יש לזה המשך? כשאני אומרת את זה לזוג, אז יש פה המשך. כי אז אומרים לי גם האישה וגם הבעל, בסדר, אנחנו מבינים זה בשכל, שאנחנו צריכים להישאר נשואים בגלל הילדים שילדנו. אבל מה עם הרגש? אז מה, כל החיים אני עכשיו אחיה עם בעל יבש, עם בעל שלא יודע לתת לי שום דבר מצרכי הרגשיים, עם אישה שלא מבינה אותי ולא נחמדה אליי. וזה, אז אני אומרת, לא, אתם לא תחיו ככה. אם תחליטו שגירושים זו לא אופציה, אז תתפנו לטפל בזוגיות שלכם, לחפש דרכים לשפר אותה. אז לא תמיד אני אומרת שאפשר להפוך אותה לדבש ונופת סופים, אבל כן אפשר לשפר. עכשיו, אם את מצאת לך את הוונטה הזו, את הידיד הזה, אז את כאילו מסודרת. את אומרת, בסדר, אני מבינה שאת החבילה לא נפרק, כי יש לנו מחויבות לילדים. אני מבחינה רגשית מסודרת, יש לי ידיד שמקשיב לי, ואת אומרת שלפעמים אתם מדברים פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, לפעמים פעמיים בשבוע, לפי הצורך, כמו באמת עם ידיד אמיתי, עם ידידה אמיתית. הבעיה היא שזה ידיד ולא ידידה. עכשיו, אצל החילונים זה דבר די מקובל. אם זה מאיים על הזוגיות שלהם, אני יכולה להגיד לכם שכן. כי אתם יודעים, נגד הקדוש ברוך הוא ונגד ההנהגות שלפיהם הוא ברא את העולם ואת הטבע האנושי, נגד זה אין חוכמות. זה מפריע, זה מאוד מאוד מפריע, גורם לקנאה, גורם לתסכולים, זה לא מביא טוב, אבל הם חיים עם זה. למה? כי אלה הנורמות שלהם. אצלנו הנורמות הם לא כאלה. ואז אני מסכימה שגם אצלנו הדתיים והחרדים יש כל מיני נורמות, כן? יש כאלה שלא יגידו שלום לחבר או לחברה של האישה או של הבעל, כן? אם בעלי יראה את השכנה בחדר מדרגות, אני לא חושבת שהוא יגיד לה שלום. בעלה של השכנה כן אומר לי שלום, כי הם קצת יותר מודרניים. הוא בהחלט אומר לי שבת שלום ושלום ומזל טוב. בעלי לא נראה לי, אבל אני באמת אשאל אותו, אף פעם לא יצא לי לשאול אותו. אז יש ויש נורמות. כאן את מספרת על מישהו שהפך, שתפס איזה פונקציה בחיים שלך, שבעצם בעלך היה אמור למלא אותה. ויש תקדימים. את יודעת מה? לי עצמי קרה כזה דבר, לא מצאתי לי מישהו שיקשיב לי במקום בעלי, אבל ביתי היחידה והיקרה, בכל זמן נתון, עכשיו אני כבר לא יודעת כל כך, כי בלי הנערה, אם לי שמונה, היא עסוקה מאוד מאוד. אבל כשהיא הייתה נערה ואישה צעירה, אני הגדרתי את זה, היא הייתה זקוקה לאימא רוחנית. אני הרעפתי עליה מאוד מאוד הרבה. היא הייתה הנערה הכי מלבושה והכי מסודרת והכי הכי... באנגלית אומרים looked after. עכשיו, לדוגמה, כשהיא למדה אנגלית, וזה אני מדברת לפני 20 שנה, או יותר אפילו, משהו כמו 20 שנה, פתאום ראיתי באחד העיתונים שיש משהו שנקרא תרגומון, משהו שנראה כמו מחשבון, יותר גדול קצת, ואת מקלידים מילה בעברית, והיא מביאה את המילה באנגלית, עם הכתיב הנכון. זה משהו מאוד חדיש. והיום בימין הזה נשמע אפילו ארכאי ומיושן, אבל אז היה מכשיר, פשוט מין משהו כמו מקלדת קטנה, על בטריות, ופשוט היו מקלידים את המילה באנגלית או בעברית. נגיד, אם חיפשת מילה באנגלית, ידעת את המילה בעברית, אבל לא ידעת אותה באנגלית, הקלדת את המילה בעברית, והמכשיר הזה הוציא לך את המילה הרלוונטית באנגלית, עם ההטייה, תרגומון זה הנקרא. אני רואה את הילדות שלה עד היום, לומדות לפי זה, כי הם לא משתמשים בגוגל, ולא במחשב, ובצורה פשוטה, אלא נמנעים ומשתדלים מה שפחות. אבל התרגומון הזה עדיין חי, ועכשיו בנותיה משתמשות בו. מה אני רוצה לומר בזה? שהילדה הזו קיבלה כל דבר לפני שהיא צייצה אפילו, ולא בטוויטר. אז, אבל מה? היא הייתה צריכה עוד איזושהי ונטה רוחנית כלשהי. היא בדקה עוד דברים. כלומר, הנוכחות שלי הייתה מאוד מאוד דומיננטית, גם ברוחניות וגם בגשמיות וגם בהכל. והילדה רצתה לבדוק עוד דברים. אז בכל זמן נתון היה לה, בהתבגרותה, עוד איזושהי דמות שאיתה היא פיתחה שיחות נפש, ודווקא אני מאוד ברכתי על זה. ומאוד מאוד שמתי כמה גבולות, אבל בגדול אהבתי את זה וברכתי את זה. מה זה טוב מאוד שיש לילדה שלי עם מי לדבר. טוב מאוד שיש לילדה שלי גם את הפן הזה, את הסיפוק של הצורך הזה. מסתבר שהיו איזה שהם פינות, או לא פינות, או כל מיני מקומות שאני לא הצלחתי למלא. אז כי אנחנו מאוד 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 שונות, והיא רצתה לגבש לעצמה את השקפת החיים שלה, ולצורך זה היא נעזרה זה היה ככה בעצם שתי דמויות מרכזיות. פעם אחת זאת הייתה חברה מכיתה גבוהה יותר, ופעם אחת מורה, אחת המורות בבית הספר, שהיה ועדיין ישנו קשר. היום הוא לא אינטנסיבי כל כך, אבל כן יש קשר של קשר של לעברר כל מיני דברים, לדסקס, לבדוק, לבכות, לשמוח. ואני יודעת, אני עצמי חברה טובה של המורה הזאת, ואנחנו בידידות רבה, אבל אני נותנת לביתי להיות בקשר איתה, כאילו לשאוב ממנה את אותם חלקים שהיא לא יכולה ממני, או לא יכלה. היום זה הרבה הרבה פחות. לפעמים אני שואלת אותה מה שלום, אותה חברה שהיא כבר היום מורה, היא אומרת לי, לא יודעת, חודשים לא דיברתי איתה. ואיתי ברור שאנחנו מדברות לפחות פעם אחת ביום. אבל כאן מדובר על גבר, ומה לעשות, טרם השתכנעתי שיש חברות בין גבר לאישה שהיא אפלטונית בלבד. ואת אומרת, הנה עובדה, מאז אותו לילה שקפצתי על האוטובוס שלו, כי בעלי עצבן אותי. לא נפגשנו אפילו, ולא ניסינו להיפגש. אין לי מושג אפילו איזה קו זה היה, שעליו קפצתי, כן? אני קיצרתי את המכתב שלך, אבל הוא לפניי, ואני כן משתמשת עכשיו בחלקים שלא קראתי אותם. אני יכולה לראות את הסיטואציה, זה כבר מאוחר בלילה. את מתעצבנת ורוצה לברוח, פתאום עוצר אוטובוס, מוריד נוסעים, כבר כאילו תחנה האחרונה, ואת קופצת עליו, העיקר לברוח. ואת אפילו לא יודעת איזה קו זה היה. אני בהחלט מוכנה לקבל את זה. והשאלה היא אם אפשר להמשיך עם זה או לא. אני חושבת שאת צריכה קודם כל להמשיך עם זה, כאילו שהם באמת קביים. זה כמו פיזיותרפיה, שצריכים לפעמים ללכת לפיזיותרפיה, אבל אף אחד לא שמח כאילו מי שצריך פיזיותרפיה באופן קבוע, זה כבר הופך למטרד, זה כבר הופך לעול, זה כבר הופך לאיקס. אז אולי תראי את זה באמת, כן, כן תנסי למקד איך הדברים יראו עוד 5 שנים או 10 שנים. גם רציתי שתבדקי עוד כמה דברים עם עצמך. או שאת יכולה לפנות למטפל, או, כאילו לשיחה אפילו חד פעמית. אני רוצה שתבדקי כמה דברים. א', אם פנית אליי, זאת אומרת שאת כן מרגישה לא נוח, שכאילו את מפחדת ממשהו. השאלה הראשונה היא, ממה את מפחדת? שאלה שנייה, איך את חושבת שזה יסתיים? ושאלה שלישית, עם מה היית עושה אם היית מגלה שבעלך גם נמצא בקשר כזה, הפלטוני, מיועד אך ורק לתמיכה רגשית, לתמיכה נפשית, אין בינו לבין האישה כלום, הוא לא חושב שיהיה, לצורך העניין, היא אפילו מבוגרת ממנו בהרבה, או לא. בכל אופן, את השאלות האלה, אני רוצה שתשאלי את עצמך ותנסי לתת תשובות. ואני מקווה שבבירור רציני ואיתי וזהיר ומדויק, אז תגיעי למסקנות. כאילו צריך לראות בדיוק מה היית עושה, עוד שאלה, מה היית עושה אם הוא היה אומר לך ככה, תשמעי, זה היה נהדר, את אישה מקסימה, את אישה חכמה, כיף לי לדבר איתך, זה הוסיף לי בחיים המון, זה נתן לי אפשרות להתמודד יותר טוב עם מה שיש לי להתמודד, אבל אני גבר ואת אישה, זה התחיל להציק לי, זה התחיל להפריע לי בקשר ביני לבין אשתי, אז עכשיו אני מנתק את זה וזהו. אני לא אתקשר אליך יותר, אני לא רוצה שאת תתקשרי, ושיהיה לך רק טוב ושלום. מה את עושה אם היה אומר לך את זה? כלומר, צריך לברר בדיוק, בדיוק, בצורה מאוד זהירה, כמו עם פינצטה, מה בדיוק קורה פה. ואז לקבל החלטה. שלום רב לך יהודית, אבקש את עזרתך. אני גרושה מזה שנים רבות, וחיה לבד עם אחת מבנותיי. יש לי עוד בן שחי אצל אבא שלו, וכמעט אין בינינו קשר. כל מה שיש לי בחיים זו ביתי. היא התחתנה לפני 3 חודשים, היא בת 32. וגם זה לכשעצמו נס גדול מאוד, כי הרבה מאוד אנשים אמרו לי שאם אנחנו בכזה קשר טוב, גרות יחד, מתפרנסות יחד, יוצאות יחד, מבלות יחד, היא לא תרצה לקחת בן זוג. ובן זוג לא ירצה להתקרב אליה, כי הוא יגיד, את כבר נשואה לאמא שלך. אבל הנס קרה, והיא כן פגשה מישהו, והתאהבה והתאהבו, ולפני כמה חודשים, כמו שאמרתי, היא התחתנה. ועברה לגור בעיר אחרת, וזה כמובן מאוד קשה לי, אבל כאימא אני יודעת ושמחה ומאושרת, ומודה לקדוש ברוך הוא יום יום, פשוט ככה, תפילה מיוחדת כעוד תודה, על זה שבורא עולם זימן לה את הזיווג שלה, והיא לא נתקעה איתי כמו שהרבה ניבו. הבעיה היא רק אחת. הם באים הרבה לבקר כמובן, באים לשבתות, יש לה בעל מקסים, פשוט נהדר. בחור חמד ולא חסר לה שום דבר. אני מקווה שגם תהיה בהיריון בקרוב, על זה מתפללת. הם באים הרבה לשבתות כי לא רוצים שיהיה לבד, ועד כאן הכל טוב יפה. הבעיה היא שהיא מספרת לי הכל. וכשאני אומרת הכל, אני מתכוונת להכל. ואמרתי לה כמה פעמים, חביבתי, עכשיו את נשואה ויש לך בעל, וזה לא מתאים שתספרי לי הכל. גם מה שקורה ביניהם בחדר שינה, כל מה שקורה היא מספרת לי. היא אומרת לי, אבל אמא, היום יש פתיחות רבה, כולם מדברים על הכל בפתיחות. מי יש לי מי שיותר קרוב ממך? ואני אומרת לה, נכון, אנחנו קרובות והכל טוב יפה, לא עושה לי טוב, וגם אני לא יודעת אם בעלך שין, מוכן שתספרי לי הכל. שאלת אותו? היא אמרה, לא כל דבר צריך לשאול. הדבר הזה די מטריד אותי, ואין לי מושג למה היא עושה את זה. האם תוכלי לעזור לי כאן? לפחות 3 פעמים דיברתי איתה, ואמרתי לה בעדינות שאני מוכנה לשמוע הרבה דברים על החיים שלה, להיות שותפה בכל מה שעובר עליה, אם זה בעבודה, בחיפוש דירה, אפילו בניסיונות להיכנס להיריון, אבל דברים אישיים בינה לבין בעלה זה לא צנוע, ואני פשוט לא רוצה לשמוע על זה. אף על פי כן, היא מדי פעם מגניבה לי פיסות מידע, כאילו בטעות ובאקראי. האם זה מדאיג? האם אני צריכה לחקור את זה יותר? או מה בדיוק אני עושה? תודה רבה לך וכל טוב. קראי לי מירי, אוהבת אותך הרבה. תודה. תודה, תודה. מי שאוהב אותי, גם אני אוהבת אותו. ואני רק מקווה שאצליח לשרוד עד סוף השעה. כי אתם רואים איך איכות הקול שלי משתנה. ואני מקווה שזה לא יצבן אתכם. אני חוזרת ואומרת, אני בשפעת מזגנים. מי שהחמיץ את הפתיחה. וזה מה שקורה. זה הרבה יותר טוב. אתמול לא יכולתי לדבר בכלל. כן, אז תראי מירי. את שואלת שאלה מצוינת. את אומרת, הבת שלי התחתנה, הרבה חשבו שהיא לא תתחתן בגלל שאנחנו כל כך כבר היינו קרובות וגרות יחד, מתפרנסות יחד, וכולם חברות ומשפחה, מי שהכיר אמר תיזהרי כי היא לא תרצה להתחתן או שהיא לא תצליח לקשור קשר, והנה ברוך השם זה קרה והתחתנה, ועכשיו היא מספרת לך הכל. אז תראי, את בצדק אומרת, משהו פה לא בסדר. מה, אני כל כך הרבה פעמים אמרתי לה, אל תספרי לי דברים אינטימיים. זה לא יפה. א', זה לא צנוע. ב', אולי בעלך לא מסכים, את דיברת איתו? לא, היא אמרה, לא כל דבר צריך לדבר. והיום יש פתיחות, ואנשים כן מספרים כל אחד לכל אחד. אז היא לא רואה בזה שום רע. ואת אומרת שזה נראה לך מין אובססיה כזאת. משהו אובססיבי. צורך שלה אובססיבי לספר הכל ולספר ולספר. וזה מדהים אותך. ואני מסכימה איתך שיש פה איזה משהו חריג. אז תראי, לפני שאת נכנסת, כן, איך אומרים היום הילדים, לסרטים. אז תנסי את השיטה הפשוטה והידועה איך להפסיק שיחה שלא מקובלת עלייך. פשוט אל תעני. אל תעני, אל תעשי הבאות בפנים. תעשי ככה, כן, אתמול לככה ככה. הייתה לי, ואני עושה את זה כמעט כל יום. הייתה לי איזו שיחה שלא הייתה לי טובה. והפסקתי להשתתף. לא הגבתי, לא אמרתי נגד, לא אמרתי בעד, לא, אני זאת שיטה ידועה ומאוד מאוד מאוד מוצלחת, איך להפסיק שיחה שלא מקובלת עלייך. פשוט להפסיק לדבר. והצד השני יצטרך כאילו לדבר על עצמו. כן? אז זה תוך 2 שניות, הוא אומר, טוב, אז שלום, נדבר, כל טוב. תנסי את זה. פשוט כשהיא מדברת, מדברת, אל תעני. תעשי את עצמך שאתם, כן, אל תעני. לא לטוב, לא למוטב, אפילו אל תגידי, הרי ביקשתי ממך הרבה פעמים, לא לשתף אותי בסיפורים שאינטימיים בינו לבינה. אני מקווה שזה יעזור. עכשיו, אם לא, אם זה באמת ממשיך, אני גם אתן לך סימן מתי שתוכלי לדעת אם החרדות שלך והדאגה שלך מוצדקת. אם הסיפורים ישתדרגו, כלומר, היא תבוא ותספר לך יותר ויותר, ויותר ויותר סיפורים גם בכמות, אז אם הייתה מספרת לך סיפור אחד בשבוע, או גולשת לשיחה שלא נעימה לך פעם אחת בשבוע, ועכשיו היא תגלוש 3 פעמים בשבוע, כלומר זה ישתדרג, זה יתגבר ויחמיר, אז כן, אז יהיה לך סימן שזה באמת משהו שצריך לבדוק אותו. אם לא, אז תראי, לא תמיד צריך לראות בתותחים הכי כבדים. ייתכן שאת פשוט תפסיקי לשמש לאוזן קשבת דרך זה שלא תעני. לא כן, לא לא, לא מה את אומרת, לא אוי ובוי, איזה יופי, כל הכבוד. כל התגובות כשאנחנו משתתפות בשיחה ורוצות את השיחה, אנחנו פעילות. וכשאנחנו לא רוצות שיחה, אנחנו הופכות להיות פסיביות. אני לא אומרת, טוב, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל אני לא מגיבה, לא לטוב ולא למוטב. ובאותו אחרי שתי שניות, הבן אדם מפסיק את השיחה. אז תנסי את זה. אם זה לא עובד והיא להוטה לספר לך, ובמקום פעם ב, זה הופך להיות משהו יומיומי, אז תפני, אז תתקשרי אליי עוד פעם. הפסקה למוזיקה וחוזרים.
תרצה וואה, קבל עינה מצדקתך.
תודה רבה לרפאל על המוסיקה, ואני מקווה שאחרי שתיגמר התוכנית הוא עדיין יחזיק בדעתו שהוא לא שומע שום צרידות מיוחדת. הלוואי, למרות שמאוד לא נעים לי לקרקר לכם באוזניים. אז מי שזה קשה לו, אז פשוט יסגור ולא ישמע את התוכנית הזאת. עם אחרי מסליחה. יהודית שלום, מה שלומך? הנה, את רואה מה שלומי. מנסה להחלים משפעת מזגנים. מי המציא את המונח הזה? אני. הלכתי לרופא? לא. אני מתרחקת מרופאים. לא יודעת מה יהיה הסוף איתי. יש לי ממש רתיעה מאוד קיצונית מרופאים. למה? יכול להיות כי הם לא נראים לי כולם טיפשים ושטחיים ולא ממש פגשתי רופא טוב, חכם, אכפתי, רופא, רופא, לא. תשמעו מה היה. בגלל השפעת מזגנים, אז אני צריכה, רציתי, זה מין גם גובל בהיי פיבר, בקדחת השחת. מי שיודע מה זה, זה נשמע הכללה כזאת, אבל לא. יש מחלה או תסמונת כזאת שנקראת קדחת השחת. היי פיבר. היי באנגלית זה היי פיבר או היי פיבר. תלוי איפה, מאיפה אתם באים ואיך המבטא שלכם. פיבר זה קדחת והי זה שחת. אפצ'יקים, אף מגרד, אוזניים מגרדות. אז הלכתי לרופאה לבקש ממנה איזה כדור שלא היה לי כבר בבית, וביקשתי רשות רק לקחת מרשם. היא ראתה אותי, כבר הכניסה אותי ומדדה לי, היא לחץ דם ודיברה איתי והכל, וכל הזמן ניצלת עליי שאין לי תור, והיא צריכה לטפל בי בלי תור, אבל אני לא ביקשתי שתטפלי בי, אני רק ביקשתי מרשם. את החלטת להושיב אותי ולתחקר אותי וכו וכו, כי היא באמת לא רואה אותי שנים וחודשים. ברוך השם, השתבח שם. אז מה את רוצה עכשיו? לא הזמנתי תור, ואני לא רציתי להתקבל. רק שאלתי אם את יכולה לרשום לי מרשם. והחלטת כן לקבל אותי למרות שאין לי תור. אז מה את רוצה? זו הייתה החלטה שלך. כל הזמן היא צעקה עליי. אז לא רציתי לצעוק עליה בחזרה, כי גם לא רציתי לבזבז אנרגיות. וגם, אתם יודעים, היא רופאת המשפחה, יש לנו פה קופה מאוד מאוד קטנה, עם רופאת ילדים אחת שעוד טיפלה בילדיי. זה מאוד מעניין, כי אז היא כבר נראתה לי מה זה מבוקרת, וילדיי כבר ממש מזמן לא צריכים רופא ילדים, ובעזרת השם שלא יצטרכו שום רופא. אז דוקטור מרקוביץ' הזאת, היא הייתה רופאת ילדים של ילדיי. ולדוקטור מרקוביץ' כן אמרתי פעם, דוקטור, אני לא כל כך טיפשה, ואת לא כל כך חכמה. כשהיא לא רצתה להקשיב לי מה היה עם הילד כל הלילה, ורק התעקשה שכך וכך, ואני רציתי שהיא תקשיב לי, אז אמרתי לה, דוקטור, אני לא כל כך טיפשה, ואת לא כל כך חכמה. ותקשיבי לי בבקשה טוב טוב מה עבר עליי עם התינוק בידיים כל הלילה, ואחר כך תדברי. להפלא ופלא, מאותו יום היא הפכה לי לכאילו ידידת נפש. למה אני אומרת כאילו? היא אמנם מדברת אליי הכי יפה בעולם. אני עדיין לא מרגישה שהיא ידידת נפשי. מה גם שמזמן עברנו את הגיל של הצורך ברופא ילדים, אז לכאורה אין לי שום קשר איתה. מה שכן, היא גם משמשת כמנהלת המרפאה, אז כשאין אף אחד, אז היא מוכנה לרשום, נכון. אתם מבינים? אז היא מכניסה אותי, וכן מושיבה אותי, וצלת עליי כל הזמן. למה? לא ביקשתי שתושיבי אותי. אז לכן אני מתרחקת מרופאים ולא, אין להם בכלל שום הערכה אצלי. אבל לפעמים צריך אותם, מה לעשות? ונחזור לעניינים. איפה היינו? טוב, אני אפתח את המיילים ואת הוואטסאפים. אתם שומעים את הצינטוקים? אז זה לא יודעת, זה לא... אמנם אני מגדירה את עצמי חיה אלקטרונית, אבל להשתיק את הצינטוקים, אז כנראה שזה אני מצליחה להשתיק אותם, אבל רק לאיזה חצי שעה או רבע שעה, לא יודעת. פתאום זה מתחיל עוד פעם. אז אני פשוט לא זוכרת איפה היינו, איך הגענו לדבר על המרפאה ועל דוקטור מרקוביץ' ועל הרופאה. אז עד שאני זכר, נעבור פשוט למייל הבא, כי אני מאוד רוצה להספיק גם את המייל הבא. אז בקשר לצרידות אולי? אוקיי. גברת פוגל, שלום. ראשית כל, אני רוצה להודות לך על כל התוכניות ועל כל מה שאת מלמדת פה. אני ממש ממש מרגישה שאת המורה שלי, ולפעמים כששואלים אותי מי אמר לך את זה, או מה, מאיפה את יודעת את זה, אני אומרת המורה שלי. ולפעמים שואלים איזה מורה, הרי למדנו יחד, אני לא זוכרת שהייתה לנו מורה שדיברה בסגנון כזה. ואז אני צוחקת ומפנה לתוכנית שלך בערוץ 7. וכאן המקום לברך גם את אנשי ערוץ 7 על כל הטובות ועל כל הבמה שהם נותנים לך. בקשר לאירועים שהיו בשבוע האחרון בארץ, גם הפיגוע על הר הבית, גם הפיגוע הנורא והיום בנווה צוף, קשה לי מאוד 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 עם הדברים האלה. אני ממש ממש נכנסת לעצב עמוק. אני מאזינה כבר לתוכניותייך ויודעת לבדוק האם זו חרדה או דיכאון או עצב. ואני מגיעה למסקנה שזה עצב. אני כל הזמן שמה את עצמי במקום האומלל הזה של אישה, אם לחמישה ילדים, שמוצאת את עצמה פתאום אלמנה, שבורחת מהמטבח על מנת שלא ישחטו לה גם את הילדים, אבל יודעת שבעלה נשחט ברגע זה. הדברים האלה רוטפים אותי קשות. אני פשוט יודעת לשים את עצמי בדיוק במקום הזה, לחיות את זה בצורה מאוד מאוד חיה, ואני לא עומדת בצער הזה, ולא עומדת בקטעים האלה, גם מהמרדלים של הממשלה, אם כי אני מאוד ימנית בהשקפותיי, אבל או שישימו מגנומטרים, ואם שמו למה הורידו, ואם הורידו למה שמו, ובאופן כללי אני במין בלבלה של חרדה, של בכי, של תפקוד נמוך וכו וכו. כולם מסביבי אומרים לי שאני צריכה ללכת ולטפל בזה, ואולי אפילו בטיפול תרופתי, מכיוון שאני נשואה ויש לי ילדים ואני צריכה לתפקד גם בעבודה. גם בעבודה, באותם ימים שזה קרה, אני דיברתי אך ורק על זה. ולמרות שרמזו לי מכל הכיוונים שכולם בצער וכולם מזועזעים וכולם ראו ושמעו מה שאני ראיתי ושמעתי, אבל אף אחד לא מדבר על זה כל כך הרבה. אני פשוט לוקחת ללב בצורה מאוד 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 קשה. ולוקח לי ימים עד שאני מצליחה להתאושש. אבל עד שהתאוששתי, כבר קורה המקרה הבא, לא עלינו ולא על בנינו. מה אני עושה, גברת פוגל? את יכולה לעזור לי. אפילו בעיצה, במילה, בטיפ, מה שלא יהיה, או שבאמת עליי לשמוע את כל הרמיזות למיניהם, ולשקול טיפול תרופתי. מאוד מאוד מודה לך, קראי לי שירה. כן, אני את האירועים ואת המאורעות לוקחת באובר, אובר, אובר. אני ממש שמה את עצמי במקום של מיכל סלמון, כן, כך קוראים לה, שישבה בליל שבת עם משפחתה בסעודת שבת, ופתאום קרם באמת מקרה כזה היום. בעלה, גיסתה, אבא שלה, זה חמיה, נרצחו, והיא צריכה הייתה לברוח עם הילדים, לחסות להם את האוזניים, שלא ישמעו את הצעקות, ואת כל מה שהלך שם. זוועה של הזוועות. תראי, אני אגיד לך, ככה, תנסי לקחת, אם עדיין לא ניסית, כי את אומרת שאת תמיד ככה, אם עדיין לא ניסית להיעזר במשהו, כלומר משהו צמחי או משהו הומיאופתי שקונים בחנות טבע, לא בבית מרקחת, זה הרעיון. את אומרת שאת שומעת לחשושים מכל הכיוונים, שהגיע הזמן שאת תשקילי טיפול תרופתי נגד דיכאון, נגד חרדה. את אומרת זה לא דיכאון וזה לא חרדה, זה פשוט עצב עמוק, עצב משתק, עצב שלא נותן לך לנשום, לא נותן לך לתפקד כמו שצריך. ואת יודעת מה? כשאת אומרת את זה, אני אומרת, לכאורה כולנו היינו צריכים להיות ככה. יושבת משפחה ואוכלים סעודת שבת, כאשר לאחר מכן הצפי הוא לשלום זכר, שולם זוכר, כן? זה עושים כאשר נולד בן זכר. אז בשבת הראשונה לאחר הלידה, הם מגיעים אנשים, זה מין מנהג יהודי שנקרא שולם זוכר, ובדרך כלל נותנים ארבס, ארבס מי שלא יודע זה גרגרי חומוס מבושלים, וכמובן כיבוד, פיצוחים ועוגות ושתייה ומה שרוצים, אבל ארבס זה כאילו הארבס ושעועית מבושלת, זה כאילו הסמל של השולם זוכר, וזה אירוע מאוד נחמד. אצלנו בדרך כלל עושים את זה בבית הכנסת, במסגרת הטיש, אז מביאים קערת ארבז, ומי שרוצה מביא קוגל, וחוגגים בבית כנסת או בבית, איפה שרוצים. אז המשפחה הזו מסכנה יושבים וגומרים לאכול על מנת שיוכלו לארח לשון המזוכר, ונכנס רוצח ורוצח טובח את כולם. אז לכאורה כולם היינו צריכים להפסיק את כל הפעילויות שלנו, ופשוט להגיד, מה זה? מה זה? אבל, יחד עם זה, אנחנו הרי יודעים את הגאולה השלמה, ששם לא יישפך דם יהודי, זה רק יהיה כאשר יבוא המשיח. לא נתניהו ולא אלה שהיו לפניו ואחריו, לא אלה יביאו את השקט ואת האיש תחת גפנו ואיש תחת עינתו. זה רק יביא המשיח. אם כי אנחנו בהחלט מתפעלים יום יום מהסגסוג של הארץ הזאת, מהסגסוג של הארץ ומהיופי שלה חיים הטובים שאפשר לחיות כאן. אבל המצב של איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, מסתבר שזה צריך להיות משהו שמימי ומשהו משיחי, ולא משהו שאפשר בעזרת החרב. אני כולי מתפעלת כל פעם מחדש. וכשילדיי עכשיו היו כאן מארצות הברית, והשקפות שלהם קצת קיצוניות, אני אומרת, תראו, הייתם, הם טיולו בכל הארץ. ראיתם את היופי שלה, ראיתם את הכבישים המשוכללים, ראיתם את הנוף, ראיתם את היופי, כל זה ב-70 שנה, עם הגב לקיר, לא התפנינו לעשות את זה בניחותא ובתנאים טובים ובזה. את כל זה עשינו עם הגב לקיר, עם כל הזמן עם הגב לקיר. אי אפשר לעזוב את הקיר לשתי שניות לו. אז זה הישגי על. אבל לאיש תחת גפנו ותחת עינתו, זה כנראה כבר החלק השמימי שעדיין צריך לבוא. אז כן, אז דם יהודי, ואני תמיד רואה את הקולמינציה בברכת גשם. כן, בשבי של פסח יש ברכת גשם. בתפילת מוסף, החזן לובש קיטל, וישנם פיוטים ומתחילים, במקום להגיד מוריד הטל, מתחילים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. מוריד הגשם. או הגשם, כל אחד לפי הנוסח שלו. ויש שם פיוטים יפהפיים שמדברים על מים. ואחד מהם, אותם אמרתי את זה כאן הרבה פעמים, 5-6 מילים, תולדותם, דמם, שפוך עליך כמים. 5 מילים שמתמצטות את כל ההיסטוריה של העם הזה. תולדותם, הסיפור שלהם הוא מה? דמם שפוך עליך כמים. אז מה? פעם זה האינקוויזיציה, ופעם זה המסע הצלב, ופעם זה טיטוס, ופעם זה הגרמנים, ופעם זה המן, ופעם זה פרעו. זאת ההיסטוריה שלנו. תולדותם, דמם שפוך עליך כמים. מי שרוצה יכול למצוא את זה בתפילת מוסף של שבי של פסח, של סליחה, שבי של פסח, של שמחת תורה. בראשון של פסח מברכים טל. כן, בראשון במוסף של ביום הראשון של פסח מברכים טל. לכן עוד הייתי במוד הזה, אבל מה שכן, זה התבלבלתי, במוסף של שמחת תורה מברכים גשם, ותמיד יורדות לי הרבה דמעות בקטע הזה. תולדותם, הסיפור שלהם מהו? סיפור חייהם? דמם נשפך עליך כמים. מה נאמר ומה נדבר? זה לא השתנה עדיין. תראי, אני לא יודעת אם זה מנחם אותך. בקשר לזה תנסי, אם עוד לא ניסית, הרגעה. וכל פעם שקורה משהו, או אפילו באופן קבוע, חודש, חודשיים, תקחי משהו להרגעה ותראי אם זה עובד בשבילך. אם לא, אז אולי בשיחות, אולי יש הרבה מאוד שיטות טיפוליות על מנת להקטין את החרדות האלה. את אומרת שזה לא חרדה וזה לא דיכאון, זה פשוט צער עמוק על גורלה של אותה אישה. אבל את הצער העמוק הזה, אולי חוץ מהערבים ימח שמם, כולנו מרגישים. אבל איך אנחנו בכל אופן מתפקדים? יש לנו מנגנון שמצליח להדחיק את זה. מין מנגנון הגנה מפני צער מדי גדול שגורם לנו להפסיק לתפקד. יש מין מנגנון הגנה הזה, רובנו מצליחים להפעיל אותו, וכך להמשיך לתפקד, ולא רק לתפקד אפילו לשמוח. יש כאלה שהמנגנון אצלהם חלש, או לא מתפקד מספיק טוב, ואת זה צריך לבדוק. וכאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. אין לי מילים להודות לכם שהקשבתם לי, למרות הצרידות והקרקור המשונה הזה. אני מקווה שזה ממש ממש ייעלם. בשבוע הבא אם ירצה השם גם נהיה כאן, כבר אולי בגאולה השלמה, כבר אולי לא יהיה תשעה באב. אני כל הזמן עדיין מייחלת. ואיך אמרה לי אתמול מישהי, שכל החיים היא צריכה לשמור דיאטה. כן, מה לעשות? אז היא אומרת, בשבוע של, כאילו בתשעת הימים, אני אוכלת די צורקי ואפילו זוללת, עוגות וזה, הכל בשביל שיהיה לי כוח לצום. ובאותו רגע היא אומרת, אני רק מפחדת, פן יבוא המשיח. ולא יצטרכו לצום, אז אני אשאר עם כל העודפים האלה שצברתי, בעשרת הימים האלה, בתשעת הימים האלה, כי כל הזמן אמרתי לעצמי, עכשיו אני אוכל לחם, מה שאני לא עושה ביום-יום, כי צריך לצום. עכשיו אני אוכל גם עוגה רגילה, ולא רק איזה קרקר יבש, או פרחית אורז, כי אני צריכה כוח לצום. פתאום אני לא אצטרך לצום, אבל הקילוגרמים יישארו. אבל היא הוסיפה ואמרה, אני מקווה שבימות המשיח, גם בעיית המשקל תיפטר. מה אני אגיד לכם? למה שזה לא יקרה באמת? אז באמת שלא יהיה תשעה באב, שלא נצטרך לצום, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. הייתי פה בשמחה, למרות שזה תשעת הימים, יהודית פוגל, 0528-703667-03674-7620, פוגל 22 שטרודל 012.net.il, כל טוב ולהשתמע.